ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 5 שורות לפני השורות הרחבות, באמצע דף נ"ט עמוד א'. אנחנו דיברנו על מתנות דם על מזבח הזהב בהיכל, וכעת אנחנו ממשיכים לדבר על 7 מתנות דם על טיהרו של המזבח. וראינו במשנה, וכך מובא כאן, היזה ממנו על טיהרו של מזבח. מהי טיהרו? מיד אתם רואים משולשים, אחד ועוד כמה שעות, שורה ראשונה בשורות הרחבות מספר 2, וכתבנו בשוליים ממול, דעות במהו טיהרו של מזבח, דליו זורק את הדם. אז הגמרא שאלה, מהי טיהרו? אמר רבא בר רב שילה, פלגי דמזבח, אמצע גובה המזבח, על קיר המזבח באמצע גובהו, כדאמרי אינשי, טהר טיהרה, והבי פלגי דיומה. טיהרה עם אותיות המתחלפות, תת וצדי, אתה מקבל צהריים, צוהר צהריים, וצהריים הוא באמצע היום. אז טיהרו הוא עניין של אמצע, אמצע הגובה. מטבעי, אבל אנחנו נקשה על הפירוש הזה. כשהוא מזה, אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חוטא גחלים אילך ואילך ומזה. אז איפה נופל הדם בהזאת האלו? מקום שהיה אפר, גחלים, דהיינו על גג המזבח, אלא אמר רבא ברב שלו. כאילו פירוש מעודכן, שני, שלא. מה זה על טיהרו? על גילויה דמזבח. איפה שמגלים את המזבח, שמזיזים את האפר והגחלים של הקטורת שהוקטר על המזבח הזה, על מזבח הזהב, מגלים את הגג של המזבח על ידי הזזת הגחלים, אז זה נקרא גילויה. איך זה קשור לטיהרו? כי דכתיב, וכעצם השמיים לטוהר, שמיים בהירים, כל העננות זזה, כמו הגחלים שזזו, שהזיזו אותם, זה גורם לטוהר, טיהרה של מזבח אצלנו. תניא, יש נושא חדש כאן, מקום עמידתו של הכהן הגדול לשבע הזיות דעל טיהרו. הגמרא תניא, חנניה אומר, בצד צפוני הוא נותן את המתנות שעל גג המזבח, את מה שנקרא שבע הזעות. רב יוסי אומר, בצד דרומי הוא נותן. אנחנו נתקדם עוד כמה מילים בגמרא ואז נפנה לרשי. ומה העיקר מפלגי? זאת אומרת חנניה ורב יוסי, מור סובר, חנניה, פיתחה, כלומר הפתח בין קודש הקודשים וההיכל, אחרי שהוא יצא מהקודש הקודשים, הוא נותן מתנות דם על הפרוכת, ואז מתקדם לכיוון המזבח הזהב. אז חשוב לנו לדעת איפה ממוקם הפתח שבה במחיצה בין, או בפרוחות בין הקודש והקודש הקודשים. אז מור סבר פיתחה בדרום קאי, זה דעתו של חנניה. ומור סבר פיתחה בצפון קאי. רק חשוב לנו להזכיר שאנחנו מדברים על שבע הזעות אחרי מתנות הקרנות. אז כדי לעשות סדר בעניינים, אנחנו נפנה לרשי, הוא יסביר את כל הפרטים. רש"י, קצת למעלה מפה, באמצע עמוד, חנניה אומר, בצד צפוני היה נותן את המתנות, שבע מתנות על גג המזבח, אותו כהן היה, כהן גדול, היה עומד בצד צפון של המזבח. אז רש"י אומר פה, היה נותן כל שבע הזעות, חנניה סבר פתח דפרוכת בדרום, ומה? וכי נפיק במערבית דרומית, כשהוא יצא מהקודש הקודשים, הוא יצא ופגש את הקרן של המזבח הזהב במערבית דרומית פגע. זה הקרן הראשון של המזבח ביציאתו מהקודש הקודשים. וכמובן אנחנו מדברים על על המתנות אחרי הפרוכת. והתם לא יאהב ברשע חיתוי דקרנות, המתנות הארבע, מתנות הארבע קולות לא מתחילות משם, מהמערבית דרומית, כדאמרן, כי זה על פי הפסוק שממנו למדנו עד נפיק למזרחית דרומית. עד שיוצא ויצא על המזבח כתוב, הוא צריך לצאת מהמזבח, וזה מעמיד אותו בצד המזרחי, אבל הוא עדיין בצד הדרומי, אז יש, הוא עומד בתחילת מתנות הקרנות, קרן מזרחי דרומי, ויהיב, והוא ניתן, הוא נותן את הדם על הקרן המזרחית דרומית, והדר למעריב, למערבית דרומית, ואז הוא חוזר לאותו קרן שהוא דילג עליו בגלל הפסוק שאומר ויצא. אז הוא חוזר למערבית דרומית, וזה פנייה לכיוון לשמאל. זה דבר שלמדנו בדפים הקודמים, משום דבהי חייב ברשע, אותו מערבית דרומית הוא התחייב בהתחלה כדי אמרן ניהל, ומשם למערבית צפונית, אחרי שהוא נתן את המתן דם על הקרן השני מערבית דרומית, הוא ממשיך למערבית צפונית, וסוף צפונית מזרחית, שמה הוא מסיים לפי הדעה הזאת את מתנות הקרנות. והתם דגמרי לחיתוי, שהוא גומר את החיתוי, זה הביטוי למתנות דם על הקרנות, יאיב שבע הזעות. אז איפה הוא עומד? בגלל שהפתח, לפי השיטה הזאת של חנניה, היה בדרום, בסוף ארבע מתנות הקרנות הוא עומד בצפון, ושם הוא ייתן את שבע מתנות על תיארו של מזבח. ממשיך רש"י, ורבי יוסי סבר, פתח בצפון, כדי כמר במתניתים. זה שיטה רבי יוסי שכבר מוכר לנו מהמשנה. הלכך, במזרחית צפונית מתחיל. שוב פעם, הוא לא יכול להתחיל במערבית צפונית, כי זה עדיין מעמיד את הכהן עם המזבח מאחוריו. אז הוא צריך ליצור מצב ויצא אל המזבח, שהמזבח יהיה פנימה יותר, לכן הוא מדלג על הצפונית מערבית, הוא מגיע לצפונית מזרחית, מתחיל, ובדרומית מזרחית מסיים, והתם שם בדרום יהיב להזעות. ולכן לפי רב יוסי, שהפתח בצפון זה מסתיים בצד דרומי, ושם הוא נותן שבע הזעות. אנחנו ממשיכים חזרה בגמרא, דקולי אלמה מיה, היכה דגמרן מתנות דקנות, חתם יאיב על גגו. זה ראינו משותף לשתי הדעות אלו, איפה שגמר הקנות, שם הוא עומד וייתן על הגג, על הגג שמזבח. מה היא טעמה? אמר קרא, ותיארו וקידשו. מקום שקידשו זה מטבע לשון שקשור לקרנות. שם תיארו, זה הזעות על הגג. שירי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. דיאמר קרא, זה פסוק בויקרא ד' פסוק ז', והוא בעניין פר כהן משיח, הוא לא ביום כיפור, אבל הוא כן כמו יום כיפור מחטאות הפנימיות. סוג קורבן חטאת שמתנות דם היו בהיכל. אז מה כתוב? ואת כל דם הפר ישפוך, אני ממשיך את הפסוק לפי מה שכתבנו בין השורות, ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח או מועד. אז זה השיריים, מה שנשאר אחרי המתנות שהיו בהיכל. ומוזכר פה אשר פתח אוהל מועד. זאת אומרת, הוא יצא מהאוהל מועד, מההיכל, לכיוון המזבח בעזרה עם שירי הדם. כשהוא יוצא, והוא פגע ברשע. הוא פוגע בצד המערבי של המזבח ראשון. הרי הכניסה לעזרה היה מכיוון מזרח למערב. אז כשהוא יוצא, הקצה המערבי של המזבח הוא הכי קרוב לפתח או המועד. זה לגבי מתנות או שיריים של קורבנות של יום כיפור שהם היו חטאות פנימיות, ושל מזבח החיצון שיריים של חטאת רגיל ללא קשר ליום כיפור. אדם פרטי שהביא קורבן חטאת, זה נקרא בשל מזבח החיצון, היה שופך את את השיריים על יסוד דרומית. רק לשם ציור נזכיר ש בצד הדרום של המזבח, שם הוא היה ממוקם הכבש. הכהן היה עולה על הכבש, זאת אומרת הוא הולך מכיוון דרום לכיוון צפון. אז כיוון צד הדרומי הוא הצד שעליו שופכים שיריים של מזבח, של חטאת חיצונית, חטאת רגיל. השאלה שהגמרא תדון בו מיקום שפיכת השיריים של הקורבנות שהזכרנו, בפרט קורבן חטאת החיצוני. הנושא שמופיע אצלנו בשיריים, באיזה יסוד של מזבח החיצון שפכו השיריים של 1. הפנימיות, 2. החיצוניות. אנחנו נזכיר פסוק בויקרא פרק ד' פסוק למד, שבו נפתח הברייתא, והוספנו את הפסוק בשוליים. כך כתבנו, זה פסוק בחטאות החיצוניות, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. אז הפסוק הזה מתאר מתנות דם של קורבן חטאת. המתנות שלו היו על כל אחד מארבעת הקרנות של המזבח, ובסיום מתנות דם על הקרנות היה שופך את השיריים, איפה? על יסוד המזבח. אבל המזבח היה לה יסוד, נקרא לזה סביב הבסיס של המזבח, שזה היה היסוד. אני אומר סביב, יש מה להוסיף, להגביל את זה קצת, אבל בסופו של דבר היו ארבע רוחות שהיה או כל צד המזבח עם יסוד, או אמה של אותו צד עם יסוד, אבל היה יסוד סביב תחתית המזבח. וכתוב בפסוק רק ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. איזה יסוד? איזה צד? אומרת הגמרא, תנו רבנן, בפסוק שוב פעם בחטאת חיצונית, חטאת רגיל, יסוד המזבח, זה יסוד דרומית. אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבית, אמרת ילמד ירידתו מן הכבש מיציאתו מן ההיכל. אנחנו קוראים לפי גרסה שמופיע בשיטה, השיטה מקובצת ומסורת הש"ס בזבחים דף נ"ג עמוד א', לכן אני קורא את המילה הזאת עם מם ולא למד כמו שמודפס. אז הוא נאמר כאן שנלמד ירידתו מן הכבש, שזה נוגע לחטאת החיצונית, מיציאתו מן ההיכל, ממה שידוע לנו בעניין חטאות הפנימיות. מה יציאתו מן ההיכל? שהוא יוצא מההיכל עם שיריים של חטאת פנימית בסמוך לו. מה סמוך ליציאה מן ההיכל? זה יסוד מערבי, אנחנו הסברנו את זה באריכות מקודם. אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו. עכשיו, מה סמוך כשיורד מהכבש? אנחנו גם זה הסברנו מקודם, שהכבש ממוקם בצד דרומי של המזבח. הוא עולה בכבש מדרום לצפון, שיורד מהכבש, הוא יורד מצפון לדרום. אז איזה צד מהכבש סמוך למזבח? ואיזה? זה יסוד דרומי. אבל אנחנו לא סיימנו עם השיטות בנושאים האלו. תניא, רבי ישמעאל אומר זה וזה יסוד מערבי. לפי רבי ישמעאל, חטאת פנימית, חטאת חיצונית, השיריים של שניהם ביסוד מערבי. רבי שמעון יוחאי אומר זה וזה ביסוד דרומי. אז שני התנאים האלו לא מחלקים בין חטאות הפנימיות לחטאות החיצוניות. בשלמה רבי שמעון כסבר ילמד סתום הלא ידוע. מה הלא ידוע? שיריים של חטאות החיצוניות. ראינו בפסוק, כתוב רק ישפוך אל יסוד המזבח, אבל לא כתוב איזו. אז נלמד הלא ידוע ממפורש, ממה שכן מפורש. מה כן מפורש? שיריים של חטאות הפנימיות. כי כתוב בפסוק, ורש"י מביא את זה, אל יסוד המזבח אשר פתח או המועד. מה? איזה יסוד פתח או מועד? איזה יסוד קרוב פתח או מועד זה? הוא יסוד מערבי. אז זה מפורש. אז אני מבין רבי ישמעאל שאומר שכל השיריים לצד ליסוד המערבי, כי לומדים את הלא ידוע מהידוע. אלא רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אמר יסוד דרומי לשניהם, מה הייתה מה? למה הוא סובר שגם השיריים של הפנימי יהיה בדרום? הרי לכאורה, אני אומר, הפסוק מאוד מפורש, כמו שראינו מקודם, אשר פתח ומועד, ואני אומר, לכאורה זה מערבי. אמר רב אשי, כסבר פתחה, כלומר פתח של ההיכל, בדרום קאי, בדרום המזבח. איך זה יכול להיות? אז אנחנו נוסיף ונסביר שלפי זה המזבח ממוקם כולו בצפון, בצפון העזרה. אז אם כן, איזו צד או איזו חילית מהמזבח מול פתח או מועד? אז אם הזזנו את המזבח כולו בצפון, אז מול הפתח או מועד קיים הצד הדרומי של המזבח. אז מאחר שפתח ההיכל הוא מול דרום המזבח, אז אני מבין למה זה יסוד דרומי לשניהם. תנא דבי רבי שמעאל ודבי רבי שמעון בן יוחאי. רש"י פה אומר, בבית מדרשו של רבי שמעון יוחאי היו שונים משנת רבי ישמעאל, וגורסים בא זה וזה ביסוד דרומי, לומר חזר בו רבי ישמעאל. אז אנחנו נקרא את זה עוד פעם בגמרא. תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי, בישיבתו בבית מדרשו של רבי שמעון יוחאי היו לומדים את שיטת רבי ישמעאל כאומר זה וזה יסוד דרומית. שמענו לפני כן זה בשמו של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו הם מושכים עליהם שיטת רבי שמעון גם כן ככה. וסימנך משכו גברי, גברי לשון רבים, זה בית מדרש של רבי שמעון בר יוחאי, משכו אליהם לגברה, לרבי שמעון שהוא יחיד. אז הם משכו את רבי שמעון לומר כדבריהם. אני רוצה רק לציין במאמר מוסגר, וגם אצלנו בגמרות המסומנות יש קטע בסוגריים שאנחנו מפנים את הלומד למסכת זבחים דף נ"ג עמוד א', שם הגרסה מופיע בצורה אחרת על השורות האלו. הגמרא ממשיכה, אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים וכולי, הדמים שנשפחו על היסוד, בין אם מדובר בדמים של חטאות הפנימיות של יום כיפור למשל, ודמים של שאר הקורבנות החיצוניות שהיו שופכים על היסוד, אז הם נוזלים משם, זורמים משם לאמה. אמה זה היה מין תעלה שעבר בעזרה, שדרכו הנוזלים שהיו בבית המקדש יוצאים החוצה. ואנחנו ראינו שהם זורמים החוצה, ורשי כתב שמה ויוצאים לנחל קדרון, המשנה בעמוד הקודם בסוף המשנה, הם ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בהן. מה זה מועלים בהן? הסברנו כשלמדנו את המשנה, אם לא ישלמו מאותם גננים, מאותם חקלאים, לא ישלמו עבור הדם שישרת אותם, ישמש להם כזיבול, אז יהיה להם בעיה של מעילה, של הנאה שלא כדין ממה שנראה לנו כהקדש. אנחנו נגלה עוד מעט שכל מה שאמרנו הוא מדין דרבנן. נמשיך בגמרא, תנו רבנן. אולי רק נתייחס לנושא לפני שנתקדם. בשוליים כתבנו מחלוקת תנאים בעניין מעילה בדמי הדמים, בדמי הקורבנות אחרי זריקתן על המזבח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מועלים בדמים, דברי רבי מאיר ורבי שמעון, וחכמים אומרים אין מועלים בהן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן. מי שמע מועלים, הכוונה מועלים מדרבנן, והנפקמינה פה הוא ישלם את השווי, אם הוא צריך לשלם את השווי, ואם לא אז הוא עובר המעילה דרבנן, אבל מדורייתא להוסיף חומש לו. אין כאן דרך התשלום במעילה דרבנן, שאז אם אדם עובר המעילה דרבנן, מה שעשו להנות מן התורה, הוא משלם לא רק את הקרן אלא גם מוסיף חומש. אז לכן אנחנו מדגישים שמדובר פה מעילה דרבנן שלא כולל תוספת חומש. זה לפי המחמיר שיש מעילה, יש הדעה השנייה אין אפילו מעילה מדרבנן, אבל מדורייתא ממשיך הגמרא ואומרת אין מועלים בהן. מנה הני מילי, מניין לנו שאין מעילה בדם, בדם הקורבנות בשלב הזה, כלומר אחרי מתנות דם על המזבח בוודאי, ואנחנו נוסיף עוד משהו בקטע הזה, אבל בינתיים מניין שאין מעילה בדם. אמר אולם הקרא, אולי לפני שנתקדם בגמרא, יש שלושה ציטוטים עוד מעט, אבל כולם באים מפסוק בויקרא פרק י"ז פסוק י"א. אני אקרא יחד איתכם את הפסוק, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא עם ציטוטים בני מילה אחת בלבד, פעם שלוש פעמים. מנה אני מילי שאלנו, אמר אולה, אנחנו ממשיכים בגמרא שורה שלישית, אמר אולה, אמר קרא לכם, שלכם יהי, אמרנו בפסוק ואני נתתי לכם. שתיים, דבי רבי שמעון תנה לכפר, לכפרה נתתי ולא למעילה. אולי אם נחזור לאחד, לכם שלכם יהי, כלומר זה שלכם, אין בעיה אם תהנו מזה, כלומר אין מעילה. שתיים, הוא אומר מפורש לכפר, לכפרה נתתי ולא למעילה. בפסוק כשקראנו ראינו, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. במקור השלישי, רבי יוחנן אמר קרא הוא. מה זה אומר? הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. המילה הוא גם הופיע בפסוק שקראנו, כי הדם הוא בנפש יחפר. אז רבי יוחנן מבין, הוא לאחר כפרה, הוא לפני כפרה, כלאחר כפרה. וכאן לא הזכרנו את זה מקודם. לפני כפרה, הכוונה, יש לנו דם, יש קורבן שנשחט. קיבלנו את הדם, ועוד לא זרקנו את הדם. לחפר כפרה של קורבן זה דרך זריקת הדם. והוא אומר פה, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה אין בו מעילה? זה כאילו דבר ברור. אף לפני כפרה אין בו מעילה. בדם אין מעילה. יש איסור כמובן אכילה דם, אסור לאכול דם. אבל אם לא מדובר באכילה, אלא מדובר כמו פה זבל, השתמשות הנאה מהדם, הוא לא עובר על מעילה. אפילו לפני כפרה. וזה נודע בגלל המילה הוא שמשווה לפני כפרה כלאחר כפרה. לגבי אחר כפרה פשוט שאין מילה, ועוד מה נראה למה. שורת הגמרא לבינתיים, ואימה לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מילה, אף לאחר כפרה יש בו מילה. אולי זה הנוסחה. הגמרא אומר, זה לא יכול להיות. להגיד שלהשוות לאחר כפרה, לפני כפרה, להעמיד איסור מילה על מצב של אחר כפרה, זה לא יכול להיות. אין לך דבר שנעשית מצוותו, כמו פה זריקת הדם, ומועלים בו. ועדיין, אחרי שסיימת את המצווה, עדיין יישאר עליו איסור מעילה. זה לא יכול להיות. תשימו לב, בגמרות המסומנות יש לנו קטע בסוגריים, וזה ממשיך עד בערך רבע או שליש עמוד, סמך עמוד, עמוד הבא. אחרי הסוגריים הגמרה מתייחסת לשלושת הפסוקים האלו. למה צריך שלושה פסוקים? מאחר שמדורייתא אין מילה בדם, מה באים פסוקים אלו ללמד? זה, אתם רואים איפה שדילגנו לשם, והני תלת הקראי בדם למה לי, ואז הגמרא תתייחס לזה, אז נמתין עד לשם. בינתיים נחזור לסוגריים, והגמרא מטפלת פה בתוך הסוגריים, אם באמת הכלל הוא איתן, שאין לך דבר שנעשית מצוותו ומעולין בו. אני יכול לגלות שכן, הכלל הזה נשאר, והוא יעמוד מול ההתקפות שנראה עכשיו בתוך הסוגריים. הכוונה שלי שאחרי כל התקפה יהיה תשובה לדחות את ההתקפה. שואלת הגמרא, אמרת שאין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו, ולא, אני אביא לכם דוגמה של דבר שנעשה מצוותו, ויש איסור מעילה, כלומר אסור להנות מהדבר הזה, והרי תרומת הדשן. רש"י כותב, הרי תרומת הדשן דכתיב בו ושמו אצל המזבח. אתם בטח יודעים כבר, מי שהתחיל איתנו מסכת יומה עד כה, הוא יודע מה זה תרומת הדשן. אותה אפר שלוקחים מוקדם בבוקר או באמצע הלילה לפעמים מהמערכה של המזבח, לוקחים נקרא לזה שבערך קומץ תרומת הדשן, ושמים אותו על יד בצד הכבש, בצד מזרחי של הכבש, וזה מה שכתוב בפסוק, ושמו אצל המזבח תטעון גניזה. האמת היא שאותו אפר בנס נבלע לתוך הרצפה. אמר אסור בהנה, אם אני אומר טעון גניזה, זה מראה שאסור בהנה, וגיבן בנה אסור משום קידושתו, מעילנה מידבי. אז הנה, נעשה את מצוותו, הקריבו את הקורבן, ויש עדיין איסור מעילה על אותו אפר. אנחנו ממשיכים לדף סמך עמוד א'. אתה אומר הגמרא, אתה צודק, אבל זה לא יכול להיות תקדים. בכלל, אם נעשה את מצוותו, אין מילה. אז פה, למה זה שונה. אומרת הגמרא, משום דהווה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד, ויש כלל, בכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אינם מהווים תקדים. אנחנו נחזור על כל זה, רק רציתי לקרוא קצת ברצף. אתם רואים מעוין, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו משום. המשום הוא המילה שהבלטנו חוץ מפעם השלישית. דוגמאות של שני כתובים הבאים כאחד. אם יש בתורה איזושהי לימוד או מסקנה, והתורה חוזרת על זה פעמיים, אותו רעיון, אותו מסקנה, סימן שהתורה רוצה לומר שרק בשני המקרים האלו הוא תופס, לא בשאר המקומות. כי אם התורה צה שזה יהיה לנו, שהמסקנה יהיה תקדימי, צריך לתוף את זה פעם אחת. אז אנחנו נגיד, הנה דוגמה, וזה יהווה עבורנו בעניינה ודוגמה לכל התורה. אם התורה חוזרת תורה אחת לכתוב את זה פעמיים, סימן אולי נקרא לזה הפוך על הפוך כזה, שדווקא בזה שהיא כתבה את זה הרבה, אומר לא, זה מוגבל, זה מצומצם. זה המקרה או המושג של שני כתובים הבאים כאחד, שבאים כאחד ללמד אותו רעיון, אותו מסקנה, אותו סוג של דין. אז כאן אנחנו עוסקים בדבר שנעשה את מצוותו, ואם אני רואה פעמיים שיש מעילה, זה אומר שרק בשתי הדוגמאות האלו קיים מעילה, למרות שנעשה את מצוותו, אבל בשאר דברים דבר שנעשה את מצוותו אין מועלים בו. אז מה שני הדברים שהם יוצא דופן? תרומת הדשן ובגדי כהונה. מה זה בגדי כהונה? בגדי כהונה, הבגדים, ארבע בגדי הכהונה של הכהן גדול שהוא לבש ביום כיפור. ומכאן רואים ש זהו, אחרי יום כיפור לא משתמשים בהם, גונזים אותם. אז רואים גם אצל ארבעת בגדי לבן של הכהן גדול של יום כיפור, כתוב בפסוק והניחם שם, כלומר גונזים אותם, לא משמשים אותם יותר. אז מכאן יש לנו שני כתובים הבאים כאחד, שבשניהם רואים שנעשית מצוותו ומועלים בהן. אין מלמדים, אין מכאן תקדים לשאר התורה, ולכן הדם נכון נעשה את מצוותו, אבל אין מועלים בו. הוא שונה מהשניים האלו. ממשיך הגמרא שורה שלישית, הניחה לרבנן דאמרי והניחם שם, בעניין בגדי כהונה של הכהן, ארבע בגדי לבן של כהן גדול, יש פה באמת שני כתובים הבאים כאחד. זה מתאים לשיטת הרבנן דאמרי, שהם לומדים את הפסוק שציטט מקודם, והניחם שם, מלמד שטעונים גניזה. אלא לרבי דוסא דאמר בגדי כהונה אין לכהן הדיוט. כהן הדיוט במשך ימות השנה הוא לובש ארבע בגדים, ורשי מוסיף פרט קטן שבגדי כהונה אין בהם מילה, מפני שלא, הוא אומר את זה בשורה שלישית, מפני שלא ניתנה תורה למלאכי ישראל שיהיו זריזים לפושטן מיד. אז כבר מהשורש לגבי בגדי כהן הדיוט בנידון דידן, הם ניתנו להנאה בגלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז אין כאן לגבי בגדי כהן של כהן גדול ביום כיפור, אינם טעונים גניזה. אז שואל גמרא, מה יקרה למימה? אני אקרא שורה עוד פעם. אלא רבי דוסד אמר בגדי כהונה ראויים הן לכהן הדיוט, מה עיקר למימה? אז יש לנו רק תרומת הדשן, ואולי תרומת הדשן יהווה התקדים, ורואים למרות שנעשה את מצוותו כן מועלים. מה עם הדם? אז למה בדם אנחנו אומרים שאין בו מדורייתא איסור מעילה? הגמרא עונה, משום דהווה תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאים כאחד. אצל עגלה ערופה, למרות שערפו את ראשה, היא אסורה בהנאה, כמו תרומת הדשן, והשני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. ולכן בשעות מועים, אם נעשה את מצוותו, אין מעילה. אני חלמד אמר אין מלמדים. אמרנו כלל ששני כתובים הבאים אחד אין מלמדים. זה כלל שמקובל אצל רוב השיטות. אבל יש שיטה שחולקת. אלא למד אמר מלמדים מה יקל המימר? פה נלמד מתרומת הדשן בעגלה רופא, למרות שנעשה את מצוותו, יש איסור להנות. אז גם אצל דם, אחרי, למרות שנזרק הדם, נעשה את מצוותו, יש איסור להנות. אז איך אמרנו מקודם שלכל הדעות מדורייתא אין מועלין בדם? הגמרא עונה, תרי מיעוטי כתיבי. הסיבה שלא לומדים מהשניים האלו, לא מכוח שני כתובים הבאים אחד, כי יש במעמד מה שבאמת כן מלמדים, אלא יש כאן שני מיעוטי אצל תרומת הדשן כתוב ושמו אצל המזבח, ושמו הוא לבד, ועוד מילה אצל עגלה הרופא כתוב הערופה, זה נחשב מיעוט, אז רק שם יש את האיסור הנאה אחר מצוותה, אבל לא בשום דבר אחר. אנחנו כעת חוזרים לאותם שלושה פסוקים או ציטוטים שבהם למדנו שהם כאילו למדנו שאין מילה בדם, אבל אני לא צריך שלוש פעמים להגיד אותו דבר. אז והני תלת הקראי בדם למה לי? המילים לחם, לחפר, ורש"י הוא מציין את המילים האלו. הגמרא עונה, חד למותי מנותר, שאין איסור נותר בקשר לדם. אם יש לנו דם שנשאר מעבר לזמן אור, הוא נשאר, הוא אמור להיזרק באותו יום ונשאר, ובא אדם ואוכל אותו אחרי זמנו. אז אצל בשר אנחנו יודעים שמי שאוכל בשר קורבן אחרי שעבר זמנו, הוא עובר איסור נותר שיש בו איסור כרת. מי שאוכל דם של נותר, הוא לא עובר על נותר, הוא כן עובר על אכילת דם, שזה מספיק לחייב אותו כרת, אבל לא עובר על איסור נותר. אגב, יש נפקא מינה בעניין אדם שעבר בשוגג, כמה קורבנות חטאת הוא יביא. אז בקשר לדם, דם של נותר, הוא לא, אין בו איסור נותר. ואחד למותי ממעילה, זה הזכרנו מקודם, ונוסיף שאומרים שמעטים אותו ממילה, אמרנו הוא לפני כפרה כלאחר כפרה, כמו לאחר כפרה אין בו מילה, והסברנו בגלל שדבר שנעשה את מצוותו אין מועלין בו, אף לפני כפרה אין מעילה בדם. ממשיך הגמרא, ואחד למעוטי מטומאה, יש איסור אכילת קורבן בטומאת הגוף, והוא עבירה חמורה עם איסור כרת. מה אם הוא אכל דם של קורבן בטומאת הגוף שהוא טמא, שהבן אדם טמא, הוא לא עובר על טומאה, נכון, הוא עדיין עובר על איסור אכילת דם, אבל לא על טומאה. אבל ממשיך הגמרא, מפיגול לא צריך לימוד תקרא. יש עוד איסור שקשור לקורבנו, והוא איסור פיגול. מה זה פיגול? פיגול הוא קורבן שאדם חשב בשעת עבודתו למעבר לזמן. זה עניין של מחשבה. ניקח דוגמה פשוטה, אדם זרק דם קורבן על מנת לאכול את הבשר בשבוע הבא, אז הוא הופך את הקורבן לפיגול ואסור לאכול אותו. מה לגבי דם של פיגול? אין פיגול, ועל זה אין צורך אפילו לפסוק מיוחד, כי יש כלל המנחה בעניין פיגול. דתנן, כל שיש לו מתירים בין לאדם, כמו בשר, אז בשר הוא דבר שיש לו מתיר. מה המתיר של הבשר? זריקת אדם בין למזבח. מה מה למזבח? אימורים של קורבן. אחרי שזורקים את הדם, אפשר להקטיר את האימורים של קורבן. אז יש בשר או אימורים, ואם הקורבן הוקרב עם מחשבה פסולה כמו מחשבה חוץ לזמן, חייבים עליו משום פיגול. ודם עצמו מתיר הוא. הוא לא דבר שיש לו מתאים, הוא המתיר. ובכך הוא לא נכנס לתבנית של פיגול. מה כן נחשב פיגול? דבר שיש לו מתאים, לא, אבל לא המתיר עצמו. עד כאן שיעורנו להיום.